ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף נון ה'. בסוף שיעור הקודם למדנו את המשנה בסוף נון ד' עמוד ב', ובין הפרטים שלמדנו שם ראינו שזבחי שמי ציבור שחיטתן בצפון, צפון האזורה. כאן הגמרא שואלת, מנה לן דבי צפון? לגבי אותם שלמי ציבור, רק נזכיר ששלמי ציבור הם הכבשי עצרת, שני כבשים שבאים ביחד עם שני הלחם בחג השבועות. אז אנחנו כעת בחיפוש מקור, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה אתם רואים משולש, וכתבנו שלבים בחיפוש מקור דשלמי ציבור בעינן צפון. אז הגמרא עונה דתני רבה בר רב חנה כמי דרבה, מביא פסוק ויקרא פרק חבגימו פסוק יוד תת, פסוק שנמצא אצל שני הלחם וכבשי עצרת. כתוב, ועשיתם סיר עיזים אחד לחטאת, והמשך הוא שני כבשים בני שנה לזבח שלמים. אז יש כאן הקש בפסוק בין חטאת לאותם שלמים. מה חטאת בצפון? אף שמי ציבור בצפון. אמר לי רבה, וכי חטאת מהיכן למדה? מאיפה אנחנו יודעים שחטאת זה צריך להיות בצפון, שחיטתה בצפון? מעולה. חטאת עצמה דבר שנלמד מעולה. איך? בהקש. דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש. למדנו בעבר שבקודשים זה לא קיים. לא אומרים דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש. אז מה יהיה המקור שוב פעם של הצפון לגבי כבשי עצרת? אלא מדתני רב מרי ברי דרב גנה. כאן מצטטים פסוק במדבר פרק יוד, פסוק יוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים, הבאנו את הפסוק במלואו. למעלה בשוליים כתוב, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. עכשיו הגמרא, אז אנחנו אומרים שצפון מדתני רב מרי ברי דרב כהנה, על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. מה עולה קודשי קודשים? אף זבחי שלמי ציבור שמוזכרים פה בפסוק קודשי קודשים. מה עולה בצפון? אף זבחי שלמי ציבור בצפון. אז אין כאן בעיה שדבר למד בהקש חוזר מלמד בהקש, כי צפון כתוב מפורש אצל קורבן עולה. אז יש רק שלב אחד, הקש אחד, זבחי שלמי ציבור לעולה. שואלת כמה אלא הקש הקמה למעלה, אתה היה לנו הקש למעלה שהשלמים אותם זבחי שלמי ציבור הוקש לקורבן חטאת. מה זה בא ללמד? תשובה, כי חטאת, כמו חטאת. מה חטאת אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה? רק זכרים שבא כהונה בניגוד לנשים, רק הזכרים רשאים לאכול קורבן חטאת. אף זבחי שלמי ציבור אינם נאכלים אלא לזכרי כהונה. אז לגבי הדין מי רשאי לאכול זבחי שלמי ציבור, הדין הזה נלמד כהקש, דרך הקש לקורבן חטאת. קושיה ארוכה. אמר לי אביי, אי אחי, גבי, אהו נזיר? זה הקורבן שנזיר מביא בסיום נזירותו. אהו נזיר הזה הוא קורבן שלמים. תכתיב, מה כתוב אצל אהו נזיר? והקריב את קורבנו לשם, כבש בן שנתו תמים אחד לעולה, וחפשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים. אחי נמי נימה תהיקיש הכתוב לחטאת, האם פה אנחנו אמורים לומר שאותו אל נזיר הוקש לחטאת, מה חטאת אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה, אף אל נזיר נמי אינו נאכל אלא לזכרי כהונה, וזה לא נכון. אז מה נעשה? אמרנו מקודם שהעקש בין השלמים לחטאת זה בא ללמד מי אוכל אותו. אם נעתיק את הלימוד הזה לפה, אנחנו מגיעים לדבר שלא נכון. הגמר עונה, אחי אשתה, איך אתה משווה? הטעם, כיוון דכתיב ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן האיל, זה כמובן בקשר לאיל נזיר, מכלל דקולי בעלים אכלילי. כתוב בפסוק שמפרישים מאותו איל נזיר כמתנה לכהן את הזרוע, היא נקרא זרוע בשאלה, מבשלים את הזרוע, זה ניתן לכהן. אז אפשר לדייק מכאן שכל השאר נאכל לבעלים, וזה לא, זה לא מוגבל לזכרים. זרוע בשאלה מיה לא לתקן אלא לזכרי כהונה, אז בסדר, אז אולי החלק שניתן לכהן זה כן יוגבל רק לכהנים, מאחר שאמרנו שיש עקש לחטאת, וכך למדנו שזה נאכל רק לזכרי כהונה. אז גם פה, האם אנחנו אמורים להסיק כמסקנה שהזרוע בשאלה שניתן לכהן רק זכרים אוכלים את זה? קשיא, אז זה נשאר כקשיא לפי הגישה הראשונה בגמרא, ואי בית אימה קודשי עקרי, אז רואה בשאלה נקרא קודשי בא הפסוק, קודשי קודשים לא עקרו. רשי מציין פה קודשי, קודש עקרי, זרוע בשאלה, ומדלא כתיב קודשי קודשים, שמע מילה לא יתקוש לחטאת לאחי דתאווי עלי כל חומרה דקודש קודשים, דבהדיה מעתקה מדכתיב קודש ולא כתיב קודשים, וגבי שמי ציבור אף אגב דכתיב בהו קודש, כלומר לא כתוב שם קודש קודשים, אבל כתוב אף אגב דכתיב בהו קודש יהיו להשם לכהן ולא כתיב קודשי קודשים, כיוון דכתיב להשם אצל הזבחי שמי ציבור לב למותי ומהקשה דיקה למימר, כמה דכתיב קודשי קודשים דמי. זה לגבי זבחי שמי ציבור, אבל לגבי איל נזיר לא כתוב קודש קודשים. אנחנו הוספנו בשוליים הפסוקים הרלוונטיים, ובמדבר פרק ו' זה בפרשת נשוא, שם נמצא פרשת נזיר, והוספנו גם פסוק י' נקרא ביחד ותראו איפה נמצא המילה קודש. כתוב שם, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל, וחלט מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחת ונתן על כפי הנזיר, אחר התגלחו את נזרו, והניף עוד פסוחה, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם, קודש הוא לכהן. על חזה התנופה, ושוק התרומה, ואחר ייתן הנזיר, ישתה, ואחר ישתה הנזיר יין. נחזור לגמרא, אז אם השאלה מה לגבי אכילת הזרוע בשאלה, האם זה מוגבל לזכרי כהונה, גישה ראשונה הסתיימה בקשיא, כלומר אנחנו יודעים שזרוע בשאלה לא מוגבל לזכרי כהונה, אבל יש מצד שני את ההקש לחטאת, אז וזה אמור להגביל את הזרוע בשאלה לזכרי כהונה. אז הגישה הראשונה בגמרא נשארה כקשיא. גישה שנייה אומרת נכון, הזרוע בשאלה הוקש לחטאת, אבל כתוב אצל הזרוע בשאלה קודש בלבד, לא קודש קודשים, וממילא אני מבין מזה שלא להקיש את הזרוע בשאלה עם, לחטאת עם כל חומרת חטאת. אז הגמרא שואלת, אחרי שאתה אמרת קודשי עקרי, קודשי קודשים לא עקרו, ואלא למה הלכתה יתקש, אז מה לנו להפיק מהעקש בין חטאת לעיב נזיר, אמר רבה שאם גילח על אחד משלושתן יצא. רשי כתב פה שאם גילח, אנחנו כמובן מדברים על הנזיר שלתקופה הוא בתור נזיר לא התגלח, אסור היה להתגלח, שאם גילח על אחת משלשתן יצא, רשי אומר, וחטאת הוא דיאלפה משלמים. לא כמו שלמדנו עד עכשיו שהשלמים אמור להיות נלמד מהחטאת, אלא ההפך. החטאת שהנזיר מביא בין שלושת הקורבנות שלו נלמד מהשלמים שהוא מביא. מה אם נזיר, אם הביאו יחידי ולא חטאת ועולה בלי שני קורבנות הנוספים יצא, תכתיב ואחר ישתה הנזיר יין. אז גם אנחנו אומרים לגבי חטאת, אם הוא הביא רק קורבן חטאת, הוא יצא חובתו לגבי אתרים לשתות יין ולהתגלח, אז הוא חייב להביא קורבן, לפחות קורבן אחד. השאר, אם הוא לא מביא אותם מיד, יביא אותם אחר כך. אז אנחנו לומדים מההקש הזה, שכמו אצל איל נזיר, שזה העיקר, זה מה שכתוב, וקראנו את הפסוק מקודם, זה, לגבי מה המתיר לו להתגלח ולשתות יין, זה מה שכתוב מפורש, זה האיל נזיר. אבל יש הקש בין זה לחטאת, וגם אם הוא הביא רק החטאת, כמו כן, כך גם כן, שהוא יכול לשתות יין ולהתגלח. התודה, המשנה, התודה ואיל נזיר קודשים קלים, שחיטתן בכל מקום בזורה, ודמן טעון שתי מתנות שאין ארבע. למדנו כבר את הדין הזה כמה פעמים בהקשר לקורבנות אחרים. הוא זורק את הדם לכיוון שתי פינות המזבח, דרום, מערב, צפון, מזרח, שתי פינות שעומדות באלכסון זו מזו, ונאכלים בכל העיר, בכל אדם, בכל מאכל, בכל צורה תחנה, ליום ולילה עד חצות, זמן אכילתם מוגבר ליום ולילה, המורם מהם כיוצא בהן, מה שמפרישים מהם להם אותם דינים, אלא שהמורם נאכל הכהנים לנשיהם ובניהם ולבניהם. מה שמפרישים מהקורבנות האלו, מהתודה ואיל נזיר, החלק שמפרישים ונותנים לכהנים, זה נאכל לכל משפחת הכהן גם כן. אגב, רק נציין שגם התודה וגם האיל נזיר מלווים על ידי מספר, נגיד מאפים, או מספר כיכרות. אצל התודה יש 40 לחמים, ואצל איל נזיר יש 20 לחמים, ומפרישים מהם גם כן מהלחמים האלו לכהן. ברשי בעל המשנה, המורה מהם מן התודה, מה מפרישים מן התודה? חזה ושוק כשאר שלמים, דה התקש לשלמים, כדמרן זבח השלמים עם על תודה, וארבע חלות מארבע מינים שבה. אמרנו שסך הכל מביאים 40, אז זה 10 חלות מכל מין, צורות הכנות שונות. הכהן מקבל 10%, 10% מה-40 זה 4, וכל כיכר ממין אחר שבא, כי לכתיב אחד מכל קורבן לכהן הזורי וכולי, ומורם מאיל נזיר, מה מפרישים מהאיל נזיר לכהן? זרוע בשלה וחזה ושוק, נמי בי כתיבי, וחלת מצה אחת ובקיק מצה אחד כיוצא בהן. את אמרנו מקודם, באיל נזיר יש רק 20 לחמים, שני מינים, אחד זה נקרא חלה ואחד נקרא רקיק, ונאכלים בכל העיר ליום ולילה. אנחנו נחזור לגמרא. תנו רבנן, נציין שכעת יהיה ציטוטים משלוש פרשיות שכולם בקורבן שלמים, בן בקר שאפשר להקדיש כשלמים, כבש וגם עז. בכל אחד מהפרשיות יש את הפסוקים הבאים: ושחטו פתח חול מועד ושחט אותו לפני חול מועד. רק נשים לב שרק בפסוק הראשון כתוב פתח חול מועד, ובשני הפסוקים הבאים כתוב לפני חול מועד, ועוד פעם ושחט אותו לפני חול מועד. אז יש כאן שלושה פסוקים שמתייחסים לכך ששוחטים לפני חול מועד. מה הצורך לחזור על על אותו רעיון, אותו לימוד, שלוש פעמים? להכשיר את כל הרוחות בקודשים קלים וקל וחומר לצפון. אז יש לנו שלושה פסוקים שדרכם אנחנו נלמד שלא רק צפון קשר לשחיטה. למדנו על צפון כהמקום היחיד שקשר לשחיטה לגבי הקודשי קודשים. אבל השלמים בכל כיוון, זאת אומרת יש את הדרום, המזרח, המערב וגם מה שנקרא צפון. לגבי מקור לצפון, אז התנא קמא אומר, וזה אין צורך לפסוק, כתוב וקל וחומר לצפון. זה ששלמים אפשר לשחוט אותם בצפון העזרה, זה נלמד מקל וחומר בלי להזדקק לפסוק. איך הקל וחומר עובד, ומה קודשי קודשים שלא הוכשרו בכל ארוחות, הוכשרו בצפון. קודשים קלים שהוכשרו בכל ארוחות, יש לנו פסוקים לזה, אינו דין שהוכשרו בצפון. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר יש לו גישה אחרת לגמרי מזה של התנא קמא. הוא אומר, לא בא הכתוב, אחד מן הפסוקים שציטטנו מתוך שלושה, אחד מהם, אלא להכשיר צפון. אני צריך אותו, את הפסוק, ללמוד שצפון קשר לשחיטת קודשים קלים. שיכול, בלי הפסוק, הייתי מגיע למסקנה הפוכה, ולא דין הוא. דין הוא, כלומר, דרך קל וחומר, הייתי פוסעים את הצפון לקודשים קלים. איך? ומה קודשים קלים שהוכשרו בכל ארוחות? מה זה כולל? דרום, מערב, מזרח, לא הוכשר מקומן אצל קודשי קודשים. כלומר, בדרום, מערב, מזרח, אתה לא יכול לשחוט קודשי קודשים. רק צפון אצל קודשי קודשים. אז יש פה קבוצה, קודשים קלים, שדווקא אנחנו רואים הרבה אפשרויות, אבל האפשרויות האלו לא תקפות אצל קודשי קודשים. מקום מוגבל יותר, אז זה תחום מוגבל יותר. קודשי קודשים שלא הוכשרו אלא בצפון, אינו דין שלא הוכשר מקומן של הקודשי קודשים והיינו הצפון אצל קודשים קלים. המקום של אותו תחום מוגבל ודאי לא יהיה ראוי לקודשי קודשים והיינו צפון, לפי סברה, לפי הקל וחומר, קודשי קלים לא יהיו קשרים שחיטתן בצפון. תלמוד לומר, אז לכן אנחנו מביאים את הפסוק, השיטה המקובצת מוסיף את המילים ושחטתו פתח אוהל מועד, לפני אוהל מועד, לפני אוהל מועד. כלומר, אני זקוק לאחד מהפסוקים האלו להכשיר את הצפון לקודשים קלים. אז לפי התנא קמא אני לא צריך פסוק לזה, אני מסתמך על הקל וחומר ששמענו בתנא קמא, ובגלל זה אומר ההפך, אני צריך את הפסוק, כי אחרת דרך קל וחומר הייתי אוסר צפון לקודשים קלים. אנחנו ממשיכים, עוברים לעמוד ב' במאי קל מפלגי. כאן הגמרא יורדת לעומק ההבדל המחלוקת בין תנקמה ורבי לזר. תנקמה סבר תלתה קרי טבעי. שלושה פסוקים כתובים, אחד לגופי דנבי פתח או המועד. פסוק אחד בא ללמד את הדין שאם אם לא פתחו את הדלתות של ההיכל, או בזמן המשכן, אם לא העמידו את המשכן, או גם בזמן המשכן, אם מדובר בזמן אחרי שפירקו את המשכן, לא היה שוחט. זה נקרא לגופי, לגופו של דבר. מה כתוב בפסוק? ושחטת אותו פתח או מועד, צריך להיות פתח. פתח פתוח. לכן, בזמן בית המקדש, אם הפתחים לא פתוחים, אז אין, זה אסור לשחוט, לא הגיע הזמן לשחוט. אז פסוק אחד נדרש לדבר הזה, לגופי. ואחד, להכשיר צדדים. להכשיר כל רוחב העזרה. רש"י כותב, אחד להכשיר צדדים, כל רוחב העזרה, זה לא תימה, אל תחשבו כנגד הפתח דווקא. רש"י עוד כתב לפני, לכן בפסוק השני לא כתוב פתח, כתוב לפני אוהל מועד, ולא כתיב פתח, וכל האוויר בכלל, סליחה, וכל האוויר בכלל לפני, זה לא כתיב כנגד. אז המילה לפני, הוא נותן מקום רחב יותר מאם היה כתוב נגד אוהל מועד, לפני אוהל מועד, רחב יותר. אז זה להכשיר מה שנקרא צדדים, כל רוחב עזרה. עכשיו, ואחד לפסול צידי צדדים, רש"י, ואחד לפסול צידי צדדים כגון לשחות. סביב העזרה היו לשחות, ורש"י אומר, ואפילו תוכן קודש. תוכן קודש כוונה שהפתח לאותם לשקות שהיו בנויות בתוך אובי הקיר שסביב העזרה, אז החלל שלהם בלט מנגיד החוצה, כלומר מחוץ לעזרה עצמה, לתוך אובי הקיר, הכותל, אז זה נקרא חול, אבל הפתח קודש. אז זה הכוונה פה, אפילו תוכן קודש, מאחר שהפתח שלהם היה פתוח לעזרה, פסולות לשחיטה, כאילו לכמן. זה לא תימה, אל תחשבו מדי פתח לאו דווקא, כמו שראינו ברש"י מקודם, שלמרות שכתוב לפני פתח או מועד, זה לאו דווקא, הכשרנו את הצדדים, אז מאחר שהיה גמישות בנקודה הזאת, לפני נמי, לפני אוהל מועד, לפני נמי לאו דווקא, אלא שיהיה אוהל נטוי, שהבניין קיים, וזהו, אבל מעבר לזה אפשר לשחוט, היית חושב אפילו תוך הלשחות האלו. לאחי ידע כתיב לפני, עוד פעם כתוב לפני, למימרה דווקא הוא ולא לשחוט. כאילו יש גבול לכל דבר. נחזור לגמרא. אז וצפון, אנחנו בשורה רביעית מראש העמוד, אנחנו ממשיכים עם הסבר התנקמה, וצפון לא הצטריכה. התנקמה למד שצפון קשר לשחיטת שלמים מעיקר וחומר. ורבי אליעזר סבר, חד לגופי, כמו התנקמה בנקודה הזאת, חד מהפסוקים, אני צריך לגופי, דניבי, שנצרח, פתח או מועד, שבית המקדש, שהפתח להיכל יהיה פתוח. וחד, תשימו לב, פסוק אחד להכשיר צפון. אם אתם רואים את הנקודות שהדגשנו מתחת לביטוי להכשיר צפון, תשבו את זה לפני שורה שתי שורות, וצפון לא יצריך כזה, שיטת התנקמה. שיטת רב לזר, צפון כן צריך פסוק. וחד, ופסוק שלישי, להכשיר צדדים. כמו שמלמדנו מקודם. שצריכים פסוק להכשיר, ובזה אגב הוא מסכים עם התנקמה. וצידי צדדים הלשכות שהסברנו מקודם, לפי רבי אליעזר לא יצטרך כלל, לא צריך פסוק כדי לדעת שפסול לשחוט שם. מי שנה אחד הכתיב פתח ומועד אצל פרשת שלמים של בן בקר, כפי שהדגשנו מקודם, כתוב פתח ומועד, מי שנה בכולו בשאר בשאר בהימות שאפשר להביא אותם כשלמים תכתבו לפני אוהל מועד. תשובה, כמה שמלן, אגב זה לא יהיה הפתעה כי הזכרנו את הדין הזה כבר כמה פעמים, אז זה בדיוק מה שלמדנו מהמילה פתח, כדי רב יהודה אמר שמואל, יאמר רב יהודה אמר שמואל, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות האיכל פסולים, שנאמר ושחטו פתח, אומר בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול. אנחנו משתמשים פה במעוינים, והבאנו את ההסבר בצד בכותרת נושא סלש מבנה. המעוינים מבליטים אמוראים שאומרים דשלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות איכל פסולים על פי הפסוק ושחטו פתח אוהל מועד. אז נמשיך בגמרא עם הדעה עם השם השני. אמר רבי איתמר נמי, אמר מר אופה ברחמה, אמר רבי יוסי בר חנינה, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות האיכל פסולים, שנאמר שחטו פתח אוהל מועד, בזמן שפתח האיכל פתוח ולא בזמן שהוא נעול. במערבה מתני אחי, בארץ ישראל היה להם גרסה כזאת. אמר רב יעקב בר אחא, אמר רב אשי, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות האיכל, ובמשכן קודם שיעמידו לוויים את המשכן ולאחר שיפרקו לוויים את המשכן פסולים. כפי שאמרנו מקודם, ראינו את זה, התייחסנו לזה כבר ברשי, כל הנקודות האלו נלמדו משחטו ושחטו פתח אוהל מועד. פשיטה מוגף כנעול דמי, אם הדלתות הם מוגף, מה זה מוגף? סגור אבל לא נעול, מוגף כנעול דמי, אז לא יהיה קשה לשחוט את הקורבן, אלא אם כן פותחים בפועל, פותחים את הדלת. וילון מי, יש כאן שתי שאלות והבלטנו אותם עם פס כפול פה ובשורה הבאה, מה יהיה אם הדלת פתוח אבל יש וילון שפרוס בפניו, האם זה נחשב נעול או לא? אמר רבי זרע, הוא עצמו אין נעשה אלא כפתח פתוח, כלומר זה נחשב פתוח, כל הסיבה שיש וילון זה רק לשם צניעות. רשי כותב, הוא עצמו, וילון עצמו אינו חשוב אלא כפתח פתוח דלצניעות הבעלמה אביד. שאלה שנייה ששואל את הגמרא, גובה מהי? רשי ממול, גובה כגון טייל או עיץ מוטל כנגד הפתח, מפסיק בין פתח לשחיטה והפתח פתוח מהי? תשמע הגמרא עונה, תשתתניה, רבי יוסי בר יהודה אומר, שני פשפשים היו בבית החליפות. אנחנו נתייחס לזה ליתר הרחבה ופירוט בהמשך, אבל לעת עתה רק נתרגם, רק נסביר. בית החליפות זה שם הקטעים של האולם שהיו רחבים יותר מהאיכל עצמו. יש לנו תרשימים בשוליים שאפשר לראות, זה תצפית אווירי, רואים שהאולם הוא בולט יותר מהאיכל. המקומות מצוינים למטה בציור שמודפס בגמרא עצמה ברשי, אז רואים שהאולם בולט 15 עמות לכיוון צפון, כיוון דרום, מעבר לאיכל. הקטעים האלו נקראים בית החליפות. חליף זה סכין, סכין שחיטה. גם יש מקומות שקוראים לזה חליף עד היום. אז היו שומרים את הסכינים במקומות האלו של האולם. אז היו שני פשפשים, שני פתחים, כמו חלונות, צרים, שהיו בבית החליפות. אמרתי קודם שאנחנו נתייחס ליתר דייקנות ופירוט בהמשך. מה שחשוב זה המינים הבאות. וגובה 8. אז ההב המינה, והגמר תציין את זה, היה איזו גובה 8 שעמד בפני אותם חלונות, פשפשים, כדי להכשיר את העזרה כולה. הפשפשים האלו אפשרו להכשיר את העזרה כולה לאכילת קודשי קודשים ולשחיטת קודשים קלים. אכילת קודשי קודשים צריך להיות בעזרה, לא מחוץ לעזרה, וגם שחיטת קודשים קלים רק בעזרה. ויש עניין לקיים לפני אור המועד, פתח אור המועד, כפי שהזכרנו מקודם, אמרנו שלא בלשכות, אבל במקום שאפשר להגדיר אותו לפני אור המועד. אז לזה אנחנו זקוקים, לפתחים. אז מה ראינו פה? מי לב, דעיקה כמיו, גובה 8. אז בואים, נכון היו הפשפשים, והיה איזו עמוד או משהו טעם שעמד או הסתיר את הפשפשים האלו, ובכל זאת אין בעיה. אז אנחנו רואים מכאן שגובה לא מפסיק. הגמרא דוחה, אין מכאן ראיה. לא, דגבי אינו 8, אותם פשפשים היו בגובה 8. מטיבי, איך אתה אומר שהפשפשים היו בגובה 8? כל השרים שהיו שם גובן 20 אמה ורוחבן 10 אמה. כשאנחנו מדברים על הפתחים והאפשורים להיכל, השיעור גובה שלהם זה 20 אמה, לא 8. הגמר עונה, פשפשים שני, יש הבדל בין שער ופשפש, אבל אין פה, אין מהמקור שראינו מקודם ראיה לשאלתנו של גובה, כי לא מדובר בגובה שמסתיר או עומד או מפסיק בין הפתח לעזרה. הגמרא שואלת, עכשיו השאלה חוזרת לפשפשים האלו שהיו אמורים להכשיר את העזרה לשחיטת קורבנות ואכילת קודשי קודשים. הגמרא שואלת, והעיקה צדדין. עכשיו הרשי אומר, הרשי נמצא מעל הציור בגמרא, ברשי, והעיקה צדדין, היינו אוויר שבין כותל אולם לכותל עזרה לדרום ולצפון, תהבו להו אחורי אותם פתחים, ולא הבו לפני שום פתח, ואיך היא קטני להכשיר כל העזרה. אני חושב שכדאי לנו, לפני שנתקדם, לחזור לרשי. לפני כן שלמדנו את הגמרא, אמרתי אני לא רציתי לעסוק בפרטי פרטים, כי רציתי לחתור ניסיון להוכיח השאלה של גובה. אבל הגענו לשלב שצריכים להתמקד בפרטי פרטים, וזה מחייב אותנו לחזור לרשי בשורות הקצרות. דיבור מתחיל, שני פשפשים היו בבית החליפות, וגם ננצל את ה, יש לנו ציורים שהוספנו כדי להקל בהבנת ההסברים כעת. אז אמרנו שהיו שני פשפשים בבית החליפות שהאולם עודף על רוחב היכל לצפון ולדרום 15 אמה לכל צד. אתם יכולים לראות את זה בכל הציורים, איך שהאולם בולט לכיוון צפון ולכיוון דרום. בציור הכי למטה בתוך, מה שנמצא בתוך הרשי, אתם יכולים לראות שהוספנו גם את המספר 15, זה 15 אמה יותר שבולט יותר רחב מכיוון צפון, כיוון דרום, יותר רחב מהאחד. ואורכו, האורך של העולם מן המזרח למערב אינו אלא 11 אמות. אז גם זה המספר הוספנו לציור שנמצא אצלנו בגמות המסומנות ברשי למטה. אני רק רוצה לציין שבציורים, ובמיוחד בציור אצל רשי, הדברים לא מצויים במה שנקרא בפרופורציות עם המציאות. אז קחו את זה בחשבון, שלא תטעו בעניין המספרים. כפי אמרנו שמשל ה-15 אמות שהעולם בולט כיוון צפון, כיוון דרום, זה יותר מהרוחב של העולם, או ה-11 אמות מכיוון מזרח למערב. נחזור לרש"י. ובכותל המערבי של אותו עודף, אנחנו מדברים שוב פעם על האולם, והקטע שעודף, ויש כאן גרסה אחרת שמובא בצד, אבל אנחנו נלמד עם הגרסה שבתוך הרש"י. ובכותל המערבי של אותו עודף היו חלונות לגנוז סכינים מבחוץ. חלונות, או היו איזה חורים שהיו יכולים להכניס שם באופן מסודר הסכינים, ולכן קרוי החציר כנגדו עד כותל מערבי של עזרה בית החליפות. אנחנו ניסינו לצייר את הדבר הזה בציור הראשון. אתם רואים הציור שאנחנו הוספנו עם האותיות א' וב' מדגישים בכיוון בצפון העזרה, בדרום העזרה, מה שנקרא בית החליפות. ובאותן שני קטלים היו שני פתחים קטנים, ואחינה מתניה לה בתוספת בעדיה רבי יוסי בבידה אומר שני פשפשים היו בבית החליפות ופתוחים למערב, וכסבר אולם נמי קרוי אוהל מועד. אז כדי לקיים את הלפני אוהל מועד, תשימו לב בציור איפה אותם פשפשים ממוקמים כעת לפי ההו אמינה. בציור שלנו רואים מספרים 1, 2 בסוגריים, אז הם הפשפשים לעת עתה. אז מה הרווחנו מזה? שמאחר שכפי שרש"י אומר שהאולם נקרא גם כן אוהל מועד, החלק המערבי של העזרה יהיה קשר לשחיטת הקורבנות, כי גם זה נקרא לפני אוהל מועד. עכשיו רש"י ממשיך, אמרנו במקור שהשני פשפשים האלו להכשיר כל העזרה, אז את כל שאר העזרה שאינו בכלל לפני אוהל מועד על ידי פתח ראשון. פתח ראשון שהיה נגיד בחלק המזרחי שמשם היו נכנסים, אז אפשר שם בוודאי זה נקרא לפני אוהל מועד על ידי פתח ראשון. והוו צידי צדדים. עכשיו כל שאר העזרה שלא נכלל לפני אוהל מועד, אז הוא ייכנס לגדר של צידי צדדים, כגון מכנגד כותל האולם ולמערב בצפון ובדרום לצד בית החליפות עצמן. אם לא היה פשפשים האלו, אז כנגד בית החליפות בצד המערב של האולם אין שום פתח, אז אני לא יכול לקיים את הפסוק לפני ומועד. ויהיו שני פשפשים מכשים כל בית החליפות לאורכו לרחבו דקרינן מאשתה לפני, ולכמן פריך העיקה צדדים. מה לגבי האזור שעומד ממול אותם בליטות של האולם בכיוון צפון, קיר צפוני וקיר דרומי? אם אתה שם או בונה את הפשפשים בקיר המערבי, מה עם הקיר הצפוני והדרומי של העולם? אז כעת אנחנו מוכנים להתמודד עם קושיית הגמרא והעיקה צדדים. ובציור השני שאנחנו הוספנו בשוליים אפשר לראות מספר 2. המספר 2 מבליט או מצייר את השאלה של הגמרא. אם אנחנו אמרנו שהפשפשים נבנים איפה שכתוב אחד בציור, שניים יש מכיוון צד דרום, צד צפון, מספר אחד, וכתבנו אצל הציור שסלקה דייטח פשפשים. אם שמה היו הפשפשים כדי להכשיר את כל העזרה להיות בחינת לפני אור מועיד, מה עם אזור 2? הרי אם אנחנו ממשיכים לכיוון מזרח, אז בסדר, מזרחה, אז יש לך את הכניסה ראשית של האולם, ההיכל. אבל מה עם האזור שאתם רואים את המספר 2? זה השאלה. תשובה, דמאי אלוהו, אותם פשפשים לא נבנו איפה שמספר 1 מופיע, אלא איפה שמספר 3. וזה הכוונה של הגמרא, דמאי אלוהו בקרן זווית. שואלת אומרה, אחורי בית הכפורת מהי? בציור זה מספר 4. האזור שם, איך אמרת שהפשפשים מכשירים את כל העזרה כולה, מים בית הכפורת? רשי בשתי שורות מתחת לתוספות, רשי כותב, אחורי בית הכפורת 11 אמה היה אוויר מחומת איכל עד חומת העזרה למערב כזה. זה, אתם רואים את זה בציור שעומד ממור ברשי. אותם 11 אמה, מי, רשי כותב, במי מתקשר לשחיטה, כלומר כל העזרה כשרה. ואתם יכולים לצאת מהנחה שאותם פשפשים שראינו בקרן זווית זה לא מכשיר את האזור שעומד מאחורי מה שנקרא אחורי בית הכפורת, מאחורי בית קודש קודשים, איך נקיים שם לפני אוהל מועד. הגמרא עונה, תשמע, די אמר רמי בר רב יהודה, אמר רב, לול קטן היה אחורי בית הכפורת, גבוה 800, לול זה פתח, פתח קטן, גובה 800. רשי כותב, לול כמין חלון פתוח, מין התא, תא היה מין לשכה שבנוי בעובי הקיר שהיה מאחורי קודש הקודשים. זה היה חלון פתוח מן התא שאחורי בית הכפורת לאוויר הזרה. אז אנחנו נחזור לגמרא ונציין או נקרא עוד פעם, לו קטן היה אחורי בית הכפורת גבוה 800 כדי להכשיר את העזרה לאכילת קודשי קודשים ולשחיטת קודשים קלים. והיינו דכתיב הפסוק בדברי הימים בקשר לדין אחר שלא הזכרנו, דין של שמירה שהתקיימה בבית המקדש. העמידו שומרים בנקודות מסוימות בבית המקדש, וכתוב שם בהקשר השומרים, שניים לפר בר. מי לפר בר? אמר רבא ברב שילה, כמן דיאמר כלפי בר. והעמידו שני שומרים לאותו לול, אותו חלון. עד כאן שיעורנו להיום.